תוכן המסתר האלוקי, יש מה שמתגלה אלינו. ראינו שהעורשין מצד עצמה מרמזת על כך שהשורש הוא אחד, נעלם, ומתגלים, התוכן האלוקי מתגלה אלינו בשלושה קווים מרכזיים, חסד, דין ורחמים, שלושה ראשים של העורשין. וזה הנושא, ההופעה של התפילין. התפילין זה בעצם קדושה גנוזה מצד אחד, יש קלף נעלם, חתום בתוך הבית, מצד שני, הקדושה הזאת מתגלה אלינו, מדברת איתנו, ולכן מבחוץ על האור של השין, של התפילין, יש את הצורה של האות שין. חוץ מזה, ישנם עוד שתי אותיות שרמוזות בקשרי התפילין, ד' של תפילין הלחם השם סיני. תורת אמת, מורשה קהילת יעקב, כוללת את כל אורחות החיים לעד ולעולמי עולמים, ליחידים ולרבים, לאומה ולעולם, והיא צריכה לכלול בקרבה את כל תוכני החיים הטובים ומאושרים לעד, את כל העצות היותר טובות לבקש דרך טוב עד יד. לכן, אבל כן, בכל הצדים של החיים היא מנחה, התורה צריכה להנחות אותנו בכל הנושאים, את כל החיים, את כל המצבים של היחיד, הציבור, בכל חילופי הדורות. בעצתך תנחני ואחר כבוד תיקחני. מי מנה אפר יעקב, מי מנה מצוות שמקיימים באפר, שעד שבוע. אפילו אפר, אפילו דבר כל כך נמוך, מקיימים כל כך הרבה מצוות, אפילו בדברים נמוכים. יש אפר שמשתמשים בו לחיסוי אדם, משתמשים באפר לחסות את אדם, ונוהגים גם לקבור את העורלה באפר, ומקבלת גבורה היא באפר, ופרשת סוטה, בסוטה לוקחים אפר ושמים על המים, ואיפה יש עוד אפר? אז אפילו בדברים שקשורים לאפר, טוב, מצוות חקלאיות בכלל, אפילו באפר מקיימים מצוות, אין דבר שהוא לא מקושר ומודרך. פה לאורחות החיים יותר נמוכים בארצים. אבל בין כל הנטיות של הפעולות התכליתיות, שבהם היא הנטייה הימנית, כן, ימין אמרנו, מבטא את הפעולות שקשורות לתכלית, למגמה, ועסקנו כבר ביד ימין ורגל ימין, שזה הפעולות שקשורות לתכלית. קו האור והחסד, ימין וחסד, המגמה האחרונה לכל אשר נשמת רוח חיים באפר, זה צד אחד. ומכל ההערות השכליות יש גם מחשבות, אותה התפשטות של צד המעלה המאירה את הנשמה באור אל עליון. זה הצד של מעלה, של התעלות הרוחנית המושכלת, תופס מקום יותר ורחב עוד מהצד המוסרי של אהבת החסד המעשית, כי פרי חוכמה באור השם יקום עדי עד, וזהו אור החסד היותר עליון ונשגב. כלומר, יש כשאנחנו מדברים על חסד ועל מגמה ותכלית, יש שתי קומות. יש קומה ראשונה של חסד, שהיא החסד המעשי, התכלית המעשית של חסד, אבל יש קומה יותר עליונה, שזה חסד, תפיסת העולם של חסד, מחשבת החיים, ההערה השכלית העליונה, שהיא עוד יותר רחבה מאשר אהבת החסד המעשית. כן, התורה נקראת תורת חסד, היא נקראת ימין, התורה נקנה בימין, ממינו אש דת למו, תורה באה ממגמה העליונה של חסד, מגמת ימין, והיא מאירה לנו חוכמה שיש לה המון המון פירות, ואור חסד שיותר עליון ונשגב אפילו יותר מהחסד המעשי, תלמוד תורה כנגד כולם. לכן אור השם החופף עלינו, כשאנחנו לומדים תורה, משתייכים לאור האלוקי, וקריאת שמו הגדול ברוך הוא עלינו, שמך הגדול והקדוש עלינו קראת, זאת התורה, התורה שמו של הקדוש ברוך הוא. אז האור הזה, התורה פועלת עלינו מניעל, מאז שקיבלנו תורה על ידי רועי הנאמן, הלכה למשה מסיני, כן, קיבלנו ממשה הרי הוא נאמן, איש האלוקים, שהאורה האלוקית, התורה היא אור חייו, הוא מזוהה לחלוטין עם התורה באופן אישי, והחסד האמיתי, כן, התורה מופיעה לפנינו את החסד במלוא גובהו בתוכן האלוקי שלו, זה חפצו ואישו של משה רבנו, להיות בקרבנו הכשר נטוע לדורות עולמים. התורה יוצרת בנו תפיסת עולם, לא רק הדרכה מעשית איך לעשות חסד, תפיסת עולם לדורות של חסד. ומשה רבנו רוצה שאנחנו לדורות נשתייך למגמת החסד, אז לכן יש ציור שנקרא דלת. מה מייחן את הדלת? דלת מרחיב ומעבה את הקו הנוטה לצד המעלה שלו. בדלת, איפה אנחנו מדגישים מה מיוחד בעוד דלת? מה שמיוחד בדלת יש לגג, אבל לגג הוא עבה יותר מאשר הרגל. הרגל היא דקה. בספר תורה אפשר לראות שהרגל של דלת היא דקה, אבל למעלה הוא עבה. אבל זה לא רק זה, אלא מה שמודגש בדלת זה שיש בליטה ימינה. יש בליטה לצד ימין של הדלת.
אחורה.
אחורה. הצד שמבדיל בין דלת לבין רש, מה שמבדיל בין דלת לרש זה שיש לה בליטה ימינה למעלה. זאת אומרת, מה שמודגש בדלת זה אובי, כן, רחבה ואובי לקו הנוטה לצד למעלה. החלק העליון הוא מאוד מודגש יחסית לחלק לרגל של הדלת, ומוציא מקרבו קו ימני. זאת אומרת, יש נטייה ימינה חזקה להיות לו בסיס. אז העוד דלת, מה היא מבטאת? היא מבטאת את הרצון שלנו למחשבה רוחנית, מחשבה שנוטה ימינה, מחשבת ימין, זה דלת. אז הצד העליון זה הצד המחשבתי. יש אותיות שבהם יותר בולט, יש דברים יותר בולטים כלפי מטה. למשל, יש אותיות עם בסיס חזק למטה, נגיד בית או כף, יש בסיס חזק. ויש אותיות אפילו שממש יורדות למטה ממש, כמו קוף ותו, שיש ממש אחיזה מאוד חזקה כלפי מטה. בדלת יחסית היא מאוד עומדת על משהו מאוד צר, כן, דחד. מה שמאוד בולט, יש קו מאוד חזק, גדול, זאת אומרת, הנושא המחשבתי, הראש הוא מאוד גדול, זה כמו תדמיין לעצמכם, זה ראש ענק עם גוף כזה קטן, ואיפה הראש הזה? הראש נוטה ימינה, עם בליטה כלפי ימין. אז מה עוד דלת מספרת בעצם? עוד דלת מספרת על מחשבה, שהנושא הוא עכשיו המחשבה, הראש, לא הצדדים המעשיים, המחשבה שנוטה ימינה. זה נקרא, אמרתי, עולם חסד ייבנה. מגמת החסד הראשית, ולכן גם במסכת שבת בפרק י"ב, בעזרת השם, אנחנו נלמד שג' ד' זה גומל דלים. ד' זה לשון מישהו שהוא דל. העוני, לסוף דקה. אז העוד ד' היא קשורה לדלות, לטיפול בעניים. ולכן בדרך כלל איפה אני עומד? בדלת. נכון, בדלת, בדלת. הוא עומד מבקש. ואז השאלה היא, האם יש לנו מחשבה של חסד? זאת אומרת, שורש מחשבת החסד נמצאת בעוד דלת. תפיסת העולם של החסד, לא רק החסד המעשי, אלא תפיסת העולם הראשית של חסד היא רמוזה בעוד דלת. אז זה גם מצד שהמחשבה, הראש הוא עבה, ימינה, זה חסד. השם דלת, דלת, דלות. זאת אומרת שמגמת החסד המחשבתית, דרך דלת. משה, הלכה למשה מסיני, משה רבנו רוצה שכשאנחנו מניח תפילין, כלומר כשאנחנו נתקשר את עצמנו למגמותיה הראשיות של התורה, נשים לב לדלת. זה מאוד חשוב. תבינו, זה מגמת על של התורה, להגדיל בקרבנו את תפיסת העולם של החסד. כי זה, על זה הכל בנוי. אמרתי, עולם חסד ייבנה. דלת של תפילין זה הלכה לשם מסיני. כי החוכמה שהענבה שורשה, חוכמה כזאת עליונה שהיא באה מהענבה, חוכמתו של משה רבנו, שמסיני, סיני אמרנו זה מקום הענבה, אז מישהו מלא ענבה, הוא יודע להמשיך קו ימין. הוא מאוד מאוד קשור לחסד. אמרה גם בנתיב הענבה אומר שענבה וחסד זה דברים מאוד מאוד שקשורים אחד לשני. כי יש גמרה שמה שמתלבטת, הגמרה הנביא, האם, מה יותר חשוב, הענבה או החסד? למשל כתוב על מישהו שהוא קובע מקום לתפילתו, גמר ברכות אומר, תאמרים עליו, אי חסיד, אי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. אומרים שחסיד וענב מופיעים ביחד. הוא מביא את זה גם בנתיב הענבה, שיש, שזה שני צדדים שמאוד מאוד קשורים זה לזה. ענבה וחסד. טוב. בסוף פרק א' אומר. כי שתי מידות חסידות וענבה הן שתי המידות הכי עליונות. אומר. שווים, שאין מידות עליונות. הוא אומר, יש וכן הסכמה ביניהם. בכל אופן, אז משה רבנו שהוא ענב מכל אדם, הוא דווקא ממנו בא מגמת חסד מאוד מאוד עליונה, ויודעת להמשיך קו ימין, קו ימין זה קו של מגמת חסד, קיים ממנה, כי מישהו ענב, אז הוא מכבד את השכים והדקים, הוא לא מתנשא מעל אנשים שקשה להם. אדם שהוא בעל גאווה, הוא רואה אנשים שפלים, מדוקאים, נמוכים, אז הוא מתנשא עליהם, או יופי, יש על מי, יש ממי לתפוס גובה, על מי לתפוס גובה. אבל להפך, אדם שהוא ענב, הוא רק חושב איך, איך לכבד את כל האנשים האחרים, ומילה הוא עושה חסדים, הוא חובש ורואה לב ומושיע כל ענבי הארץ. ושאין כן חוכמה שמתלבשת בגאה וגאון, אם יש חוכמה שהיא לא מסיני, היא לא קשורה לענבה של משה, אז היא יכולה להיות חוכמה ששוכחת את הזיוני אדם מסביבותיהם. אתה מטפס לכל מיני לעולמות של חוכמה, ומה עם הצרות של האנשים? לכן תורה צריכה להיות תורה של חסד דווקא, תורת חסד הלשונה. לא כן משה עבד השם, אשר דיבר השם אליו מהר, מהר השם, סליחה, לא ראיתי את עוני עם ישראל, משה רבנו, אתה בשיא הגובה שלך, במה הוא עסוק משה? בצרות של עם ישראל, לצעקתם שמעת מן הכתב, ידעתי את מחובה והרד להצילו. הוא יחוס על דל, כן, דל ודלת, ופיתי את דקה, כן, דווקא הקדוש ברוך הוא דואג דקה לנדקאים. אז דלת של תפילין זה רמז למגמת החסד האלוקית העליונה. נקודה שנייה, אנחנו צריכים יחד עם הדלת, אומר הבעל, להוסיף גם את היוד של תפילין, גם חשוב לשים לב ליוד. מה יוד מבטאת? החיים וכל החזיונות מתחלקים לאיכות וכמות. כן, בחופן כללי בעולם אפשר להיפגש עם העולם בצורה כמותית, אפשר להיפגש עם כל דבר בצורה איכותית. רב עמל בני אדם, או רוב עמל בני אדם, רוב עמל הכוונה רוב הבעיות, הצרות, וכל הסיבוכים של דרכי החברה אינם באים מסיבה של חסרון הסתכלות בבחירת עושר החיים מצד איכותו, מבלי יעמד את כל היסוד על הכמות שבו, שאינו כי אם מעבר את העין ומרמה את הדעה. כן, כאשר בני אדם מעדיפים להסתכל רק על הכמות ולא על האיכות, אז זה יותר המון תקלות, כי אז מערכים אנשים לפי הצד הכמותי ולא הצד האיכותי, וזה גורם לתחרות וגורם לקנאה וכל מיני דברים ולאי הבנה נכונה מה הקדוש ברוך הוא עושה פה בעולם. רק באורה האלוקית העליונה, כאשר אוחזים בתורה, שזה הנושא שלנו, יוכל העם להתרומם עד אותה מידה העליונה, שזה לבחור דווקא באושר האיכותי. יש שני סוגים של אושר, יש אושר כמותי ויש אושר איכותי, זה אושר מסוג אחר. בלי שום הקפדה, אם האושר הכמותי ידמה להיות דל ורזה מאוד. יכול להיות שמבחינה כמותית זה נראה מאוד קטן, אז בכלל לא משנה. האושר הוא לא נמדד בכמות, האושר הוא עניין איכותי, לא מדיד בדברים כמותיים.
יש פה את העם?
כן, עם ישראל.
דווקא עם ולא פרט?
לא, אני חושב כי הנושא בעיקר מתבטא בתחום החברתי, כך הוא הגיש מקודם. האות יוד היא מאוד קטנה, היא האות הכי קטנה. מבחינה כמותית היא הכי פצפונת. אבל האות יוד בעברית היא כנגד המספר 10, ש10 זה לשון עושר, השירות. זאת אומרת שהאות יוד מבטאת את אות העושר בעין, את העשירות, וזה לא עשירות כמותית, כי האות היא מאוד קטנה, אלא זה עשירות האיכותית. כי ההבדל בין 9 ל-10 הוא הבדל ענק. כל מי שפעם אסף מניין, הוא יודע שההבדל בין 9 ל-10 הוא ענק. זה הבדל בין ציפיות ואכזבות לבין אור בקצה המנהרה. למרות שזה רק אחד קטן. זאת אומרת, זה מסה קריטית, זה הופך את זה לאיכות. זה לא נושא כמותי, זה סוגיה איכותית. אמנם סוף הכבוד לבוא. צריך לדעת שאושר איכותי בסוף גם יוצר סוג של אושר כמותי. האושר האיכותי ישפיע גם כן על הכמות, אבל מתי יהיה לקניין הגון? מתי הכמות יש לה משמעות נכונה? שידבק העם באיכות, בבחירה עמוקה פנימית, אפילו בתנאים שאושר כמותי יתנגד לזה מאוד. אם אתה מתעקש כל הזמן לאושר האיכותי, אז גם אם כרגע אין אושר כמותי, לא נורא. בסוף, כשיגיע האושר הכמותי, יהיה לו בסיס איתן לקיום. יש גמרא כזאת, שהגמרא אומרת שהיה עשיר גדול, ובגלל שלא נתנו צדקה, אז כל הכסף הלך. זה הגמרא שמבררת, זה גמרא בכתובות, פרק שישי. הכל, כי בלי האיכות, אז גם הכמות מתפרקת. עשר בשביל שתתעשר. זה צריך לעשר, לעשות פעולה איכותית, שהיא אנטי-כמותית. וזה הדבר, זה מה שיוצר את המשמעות החיובית גם לכמות. לא, אם יש לך הרבה נמלים בבית. יש לך עושר?
לא, עושר של נמלים.
אז נכון להגדיר אותך כאדם עשיר? איפה, אתה לא רוצה את זה, נכון? כמו שקהלת אומר, יש עושר שמור לבעליו, לרעתו. זאת אומרת, יש דברים שיש לי הרבה ואני לא רוצה אותם, אמר לעשיר ההפך, אני רוצה להיפטר מזה. אז ההפך, אתה מהפך מהשיר, יש לך דברים שאתה לא רוצה אותם. אלא עושר, עושר זה בעצם דבר שאתה רוצה. זאת אומרת, משהו שהוא יוצר, יוצר את, את הרצון, את העובדה שאתה מרוצה. זה נקרא עושר, אתה לא מרוצה. איזה הוא עשיר? אתה שמח. זאת אומרת, משהו שאתה מרוצה. והגדרה של מרוצה זה לא הגדרה כמותית. השמחה, העושר הפנימי, שאדם מרוצה למשהו, זהו אדם עשיר. יש לו דברים שהוא מרוצה מהם, זה נכון יותר להגיד כאושר. אז לכן ההגדרה האיכותית היא אם בסוף דבר נותנת פשר למשמעות הכמותית, כי יכול להיות שיש לך כמות עצומה, אבל בעצם זה כלום. זה סיפור שכל פעם אני זוכר אותו, לא יודע, אני אוהב את הסיפור הזה. לא נורא שאני אספר אותו עכשיו. כשהייתי ילד קראתי ספר על מישהו שהוא היה במחנה עבודה של נאצי. ו... מגיע לשם, זה היה מכרה זהב בפולין, הנאצים עשו איזה מכרה זהב, לקחו יהודי עבודת כפייה וכל הזמן, אז הוא התלהב, מגיע לשם מכרה זהב, עובד כל היום, ואז הוא אמר אני אחביא זהב בכיס בלי שאף אחד יראה, והוא חשב שהוא חיפש איזה בקבוק קטן, מה אני אחביא חתיכות של זהב, והוא שם לב שהנאצים בכלל לא בודקים אותם אם לוקחים זהב מהמכרה. ויום אחד הוא בא לאחד העובדים הוותיקים, אתה יודע, עשיתי קצת חתיכות של זהב אצלי בסוד. תקל, אומר לו, מה זה? ומה אתה עושה עם זה אחר? אין פה כלום. אנחנו פה במחנה, לא נתנים לנו כלום, אין לנו מה לאכול, לא נשתות כלום. ואלא היית מוצא איזה פורסת לחם, זה שווה, היית מוצא איזה סיגריה, גם כן היה שווה ככה. אבל מה נעשה עם הזהב הזה? אין מה לעשות איתו. מה אתה עושה? תאכל את זה, תשתה את זה, מה אתה עושה עם זה? את הכמות פה היא כאילו אין לה שום, היא פתאום חסרת משמעות, יש לך המון זה, אז מה אתה עושה עם זה עכשיו? זאת אומרת, בסוף המושג עושר הוא לא שאלה כמותית, הוא שאלה של מה אתה, האם הרצונות שלך האמיתיים, מה שבאמת באמת באמת ייתן לך שמחה ונחת, האם זה מתממש? אז לכן, ובמיוחד זה נכון בתחום החברתי, זה נכון בתחום של היחיד, כפליים כפליים בנושא החברתי. שבנושא החברתי, החברה בקלות יכולה לדמיין דמיונות של רווחה ושמחה ונחת במושגים כמותיים, וזה בכלל לא הנושא. אין שום קשר לעושר האמיתי. לכן, עם ישראל, אחת התכונות האופייניות שלו, זה שאנחנו המעט מכל העמים. אנחנו המעט. אבל זה לא הנושא שלנו. אנחנו לא צריכים להיות הרבה. בכל, גם ארץ ישראל היא לא איזה מקום ענק. זה לא הנושא. הנושא הוא פה אחר לגמרי. זוהי מתנת השם לישראל, זה מתנה. המתנה היא אהבת האיכות. יעקב בחר לויה, ישראל לסגולתו, ישראל בחר בהשם אחד, ודווקא בו בעבר, והיבז את כל אלוהי הנחר הרבים. הנה זה רבים. לא, אבל מה זה הרבים האלה? זה כלום. אז הם הרבים, אז מה? יש המון המון אלילים, אז מה? כי הכיר את אליליותם, את רכניותם ואפסותם, אבל זה יתעלה ויתרומם מדעת, שאין לו כמותית, אין לו כלום, אבל יש לו איכותית. מראשית ההכרה הנמוכה, שהלב תמר מתמרמר המיעוט הכמותיות הגסה, ממצב נמוך, שאדם מתרעם, אומר, חסר לי, אני מסתכל על העולם בכמותיות גסה, לאט לאט בו יבוא, צריך להתעלות, לידי עושר מוחלט של רב קול, עושר אמיתי עליון. לא כאלה חלק יעקב, כי עושר הכל. זהו ערך היוד. היוד, הקטן באותיות בכמותו, האות הכי קטנה, אבל מרובה במקוריות עושר מספרו. המספר מבטא את העשר, עושר, שממנו הכל. כל היכולת אחר כך לדבר על כמות, על מספרים, זה בסוף הכל כפולות של עשר. כל המספרים הגדולים, אלף, שולי, רבבה.
מה זה נורא? מראשית ההכרה הנמוכה?
לצאת, להתרומם מראשית ההכרה הנמוכה, לעלות, כן? בוא יבוא למחשבה יותר נכונה. זאת היא התחלה המשלמת, הפוסקת את הזוהמה של הנחש, הולך אחר תאוות עיניים גסות, בהתקבצות כל הסגולות, הכרת פילוס, פילוס לפלס, למצוא את הדרך הנכונה, כל אורחות החיים בלי נטייה מיוחדת צד אחד, על ידי סגירת האחדות המתית זה יסוד השין. אז השין אמרנו שזה יסוד האחדות, לאחד הכל, את כל הצדים של העולם לעניין אחד. יש המון ראשים, אבל כולם קשורים לשורש אחד, זה אות השין, זה האחדות. הנטייה המגמתית לצד ימין ומעלה, נטייה לחסד, זה יסוד הדלת. וההחלטה הפנימית של ידידות, אהבת האיכות, העדפת האיכות וההורה הפנימית, לשום אותה, לשומה לעיקר, לעומת כל התרבות הכלים הגסים, הרחיבי המגושם, יסוד היוד, זה שדאי. שדאי, שין דלת יוד, זה אחדות, חסד, ואיכות. וזה אנחנו, משה רבנו מסיני רוצה שאנחנו נזכור את זה כשאנחנו מניחים תפילין. נשים לב למחשבת האחדות, למחשבת החסד והבדיקה של העולם מצד האיכות ולא מצד הכמות. כולם מכשירים חפיפת צל שדי, שדי באלוקותו לכל בריאה, ושאמר לעולמו די. כי לכאורה יש פה צמצום, אמר לעולמו די, אבל לעומת הצמצום המוגבל של הכמות, בעצם יוכל להיות מואר בשטף אור התאות באור עולם. להסתכל על העולם נכון, צריך להסתכל על העולם כעולם שכל הזמן בא משורש עליון, שהולך ומוסיף נחלי עדנים, יש כל הזמן חסד שמופיע, וטל עליון, איכותי, להחיות כל נשמה, להופיע רחב על כל השארת, באור ישועה וחוכמה, ומצלת שנורים מדעת השם, תרגל טובו באמת, לאתר באמת תפרה בתפרה, זה התפילין, אנחנו שמים תפילין, אנחנו צריכים לחשוב על המחשבות האלו בדרך חיים והליכות עולם, הלכה למשה מסיני. זה גם מעט מזר ממה שהרב עושה בריש מילים. בריש מילים, ככה כל האותיות, כל אות יש לו שם במערכה שלמה. עוד קצת טעמנו מה זה אותיות. כן. רק ששם בשין הדגש היה הצורך לחבר את כולם. זאת אומרת, הדגש היה שלוקחים את החסד דין ורחמים ומחברים אותם. הדלת מדגישה את מחשבת החסד כנושא מרכזי שממנו עכשיו אנחנו באים לחיים.
שהאב נגיד קורא בתורה, שהאב קוק, אז הוא מתקבל לקרוא בתורה, הוא מוצא איך לקרוא בתורה, עם כל עוד הוא ככה, כי יש לתל.
אתה מכירים את הסיפורים עליו? לא, אני יכול לזמן מספר לכם סיפורים על הרב. תמיד הוא מספר, לא? כן, נכון. שהרב של צפת, הרדב"ז, כתב פירוש על הירושלמי. הרב יעקב דוד. היה גאון עולם, הרדב"ז. הרב מסוק. הרב הרצוג היה תלמיד שלו. אז הוא כתב פירוש על הירושלמי, אז הוא הביא את זה לחותן של הרב קוק, לאדרת. הוא אמר לו, תקרא את ה... תקרא, אני רוצה הסכמה. אז הדרת התחיל לדשדש ככה. אחרי איזה שעה, רבי יעקב דוד היה אדם מאוד עם הרבה אנרגיות. הוא אמר לו, הרב, הרב מפונוביץ, אני עבדתי על זה עשרות שנים, מה הרב ככה מדשדש? תקרא. הוא אמר, תמחה לך. הוא אמר, תמחה לך. הוא יודע הכל. אז הוא התפעל, הוא אמר, לא ראיתי דבר כזה, אז הוא אמר, חתן שלי מהיר ממני. נכון, נכון הרב. במחוק, החתם סופר היה כותב שתי תשובות ביחד. באותו זמן, היה כותב שתי תשובות, שתי שאלות. זאת אומרת, זה לא רק שתי ידיים, כאילו בראש, במקביל, הוא כותב שתי מערכות. זה אנשים... מערכות אחרים, אז הם יכולים להכיל בבת אחת. הם יחילים מיוחדים, מכילים בבת אחת. הם קוראים פסוק, בבת אחת מכילים בתוך אותה מותיות, גם את הפשט ואת הרמז ואת הדרש ואת הכל, וכל עוד הם רואים בתוך המילה, מוחות, מוחות גדולים, לא מוחות רגילים. סוג אחר. כל דור יש איזה אחד, שתיים כאלו. כן, באמת. מה? כן, אנשים מדהימים כאלו, הרב מלובביץ. זה גאונות מובילה. זוכר שאחרי שרדבון והרב אליהו הם ביקרו אצלו, שהם היו רבנים ראשיים. זוכר כשהוא חזר, אז הוא אמר לנו, הוא אמר לנו שהוא התפעל מאוד מהרבי מלובביץ, שאמר, אין משהו בתורה שהוא לא יודע. אין נושא בכל תורה שלו שהוא לא בקיא. נכון, הוא מאוד התפעל מהשליטה המוחלטת, מכל מכמני התורה, הוא אומר, הכל. זה מופלא, אתה רואה שזה משהו שהוא לא... אז ודאי שגם כשהם קוראים פסוקים או אותיות, אז הם במקביל קוראים בבת אחת, רואים בבת אחת המון דברים. אלה מחקרים... נתחיל לפני כן, אני חושב שאנחנו רוצים להתחיל וננצל את הרצון ואת הזמן. אם נתחיל לתן את הזמן ואת הרצון, את אחוזי הרצון, אז אולי לאט לאט זה ישפיע גם על המוח. ראשית שמנים המשכו. אמר בדמו, שמול זה פלייתון. בהמשך, ניכנס להמשך, בהמשך הגמרא מדברת שם על תוכחה, דברי תוכחה, זה מעבר חד, דברי תוכחה על זה שהיו אנשים רשעים שוכבים על מיטות שן, שורחים על ארצותם, שהם היו משתינים מים לפני מרקותיהם הרומים, זה מין התנהגות בזויה כזאת. אז אומר רבי אבאו, מגד את רבי אבאו, מה, בגלל זה, בגלל שהם, בגלל זה הם גולים, זה לא התנהגות הכי יפה, אבל זה לא סיבה לגלות. שם שמשתימה לפני מותיהם הרומים נגלו בראש גולים, אלא מה רבי אבאו שזה רמז להתנהגות של גילוי הריות, שהיו אוכלים ושותים זה בזה ודובקים מיטותיהם זה בזה, מחליפים לשותיהם זה עם זה, מסרחים בארסותם משווה דבר שלנו. גם המצב של הוללות וגילוי הריות, זה מה שגרם את החורבן. זה נבואת הוכחה קשה של עמוס. הניבול של ההנהגה יוכל באמת להביא ירידה גדולה לאומה והשפלת מוסרה. כשם שהטהרה וניקיון הוא מעדן את הרוח, הוא מועיל לרוממות הנפש. כמו שבחיים הפיזיים, שאדם מקפיד על ניקיון, יוצר הרגשה נעימה ובריאה יותר, גם בתחום הנפשי והרוחני. כך גם בתחום המוסרי, כאשר יש ירידה מוסרית. אז יותר משפלות כללית. אבל אין לנו להבדיל בין החלאים המוסריים שהם יכולים להשתרש בעומק החיים עד שלא תהיה שום תרופה לאותו ציבור קים כליונו מן העולם ולאומה הישראלית שכליון אי אפשר לה כי השם הוא לעולם עם השם לעולם כשם שאי אפשר עולם ולא רוחם כך אי אפשר עולם ולא ישראל ואינו קרוטי ברית על עצם הקיום הנצחי ושרתיך למשפט ונקה לו הנקקה אלו בישראל זה לא יצור כליון אבל בישראל זה יוצר מסוות המחלה האיומה, זו מחלה מוסרית מאוד קשה, אז כשהיא מגיעה לישראל, אומנם היא לא גורמת כילוי מן העולם, אבל היא גורמת שהיא מחוברת עם תכונת העברה מן העולם. מה זה להעביר? פיזור וגלות. בישראל, לא, הקב"ה לא מחלה אותנו, עושים אותנו לגלות. שלדי הגלות נעקרים חיי הציבור מקורם, מסתלקים גם כן עוצם ליקויים, כל הליקויים, כל החטאים, המוסרים שהתאזרחו בהם. צריכים להבחין, כשמדברים על חטאים, בין חטאים מוסריים חמורים, אבל לחטאים מוסריים שהם, לא רק שהם חמורים, אלא הם, אין להם תרופה. הם, צריך, אין תיקון אחר, אלא גלות, אלא חורבן. זה הבחנה, לא כל חטא הוא כבר מגיע לגובה הזה שכבר חורבן. על כן, הנה הניבול החיצוני. זה שמתנהגים בצורה לא יפה, אלו שמשתינים מים לפני מיטותיהם הרומים. אף על פי שעלול להביא תוצאות רעות, ודאי שזה לא יפה, זה בא משהו רע ומזיק מצד עצמו. מכל מקור, עצם ההפרחה הלאומית, אם הלאומיות סך הכל מתפתחת יפה, ויש התעלות של חיים, מפרט העירוב בין הבריות, הקשרים בין האנשים הם יופיים, והכרח של היישוב המדיני שמתרבה. אז הוא בעצמו, החיים הבריאים, החברתיים, הלאומיים, הם עצמם מצליחים לרפא גם מחלות מוסריות שצומחות לפעמים. הכוח המרפא יותר גדול לתחלואים הבאים רק מדי פראות. יש אדם פראי, הוא לא מסודר, חסרון נימוס תכסיסי, בסדר, אז יש מצבים של מצב אישי לא כל כך מתוקן, אבל סך הכל, אם החברה היא מתוקנת, ואם הלאומיות היא בריאה, אז בסוף נתגבר גם על מחלות מוסריות נקודתיות. על כן אין הגלות קשורה בהכרח, זה לא סיבה לגלות. בייחוד אין הגלות קשורה בהם עצמם, כי אם בתוצאותיהם ארוכות, זה לא שזה עצמו יוביל גלות. יכול להיות בצורה עקיפה זה עלול להוביל. גם אלה, מחלות כאלה יכולות להירפא עם יישוב האומה והתחוננותה. אבל יש סוג אחר, יש חטאים מליגה אחרת. דבר ממאיר שכשהוא מכניס את הארץ שלו, אין עוד רפואה, כי אם על די גלות וחורבן לאומי ומדיני והפיכת חיית סיפור משורשן צריך להפוך את הכל. רק אז יוכלו יחידים פזורים להתחיל לצאת מתוך הביטה של רשעון. רק כשתערוס את הכל, יהיה אפשר להתחיל לעשות תשובה. זה חטאים מסוג אחר. זה רק נבלה של השחטת מוסר שמתלבשת בכלים של נימוס. אם יש שחיתות מוסרית שמתלבשת, עושה השגה, כאילו זה החיים הכי מוסריים והכי מתוקנים, זה אין יכול לתקן. כי אם יש שחיתות מוסרית, אבל לעומת השחיתות המוסרית, יש כללים יפים של נימוס, וסדר חברתי וחיים נכונים, טוב, לאט לאט התאזנו הדברים. אבל אם הכל צביעות ענקית, הכל בצביעות, זאת אומרת שיש שחיתות, אבל בעצם עטיפה כאילו מוסרית, כאילו מנומסת, אין אשר כלל מדין מכרח סתם, אף אחד לא נלחם נגד זה, כי זה נראה מאוד יפה, מאוד מכובד. אז החברה לא נלחמת נגד זה, שום דבר לא יגרום לזה להשתנות, וזה כנחש יישך ויפיל למשועות, לחורבן, את כל העמים. גם אנחנו רואים בהיסטוריה, העמים שכאילו, שהגיעו לשחיתות מוסרית, אבל הם כאילו היו נראים מאוד יפה מתועצאים כלפי חוץ, זה היה הסוף שלהם. ככה הם נפלו. בני האדם אוכלים ושותים זה עם זה, אז זה כאילו אווירה מנומסת, בעלי נימוס, ראות, אנשים ביחד, לא רבים, מה פתאום? כל מאוד יפה, אנשים שמחים ביחד, ואוכלים ושותים, יושבים, ובעצם הכל מקולקל מאחורי הקלעים, יש זוהמה ונבלה שמלופפת בסדרי החיים פנימה עמוק עמוק. כשנגע זה מתפשט בארץ אין לו רפואה. אם תוסיף המדינה שיכלול, גם אם אתה מדינה תמשיך להתפתח ויוסיף הלאום גבורה ועוד, זה לא יעזור כלום. יוסיפו החיים החוצים לתת עוד עומס לשיקוע של נבלה מגועל, אז רק ייתן עוד ועוד כלים להמשיך את החיים הנבזים המכוערים, כי אתה לא, כי כל העושר הכלכלי וכל סדרי החברה הם רק מרבים את האופציות לשחיתות. לכן צריך תרופה קשה מאוד. אם לא תוקדם לזה רפואה של מהפכה עזה שנערסת ומחלה את כל מוסדי החברה הרעים, את כל הנימוסים המנובלים, אם לא תהיה דבר כזה, תוכל הנהגה כזאת לחלות את כל היחידים מנפש בשר. זה יביא כליון לאומה. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שעם ישראל יחלה, ולכן הוא מוציא אותנו בזמן לגלות כדי שנעשה תשובה. זה עלול להיות צרה של צרה, עצמם ערך, בגוף האנושיות כולה. אבל כן דווקא למחלה מתואבת שמלובשת סדרים נימוסיים, זה המחלה הכי חמורה, מוכחת התולדה לבוא, שיגלו, צריך לגלות אתה, בלי איחור זמן, בראש גולים, מיד עכשיו. אומנם יכול להיות שהניבול ההמוני עזר לי לידי ירידה נורא מתונפת כזאת בסדרות העשירות והתקיפות שלהם. יכול להיות שזה שהעשירים שעשו את הם בראש הגולים, זה לא רק הם לבד, יכול להיות שזה גם המון גרם לזה. כן, כי כשההרגשה של עדנת הנשמה כשהיא נאבדת, עלול כל כישלון נוסיף אומץ. כשהעם, המון הפשוט, פחות הדין, אז זה יכול לגרום אצל הבכירים גם למצב כישלון. אבל מרכז המחלה, מה הנושא המרכזי שמחייב את הגלות, הוא רק בבוא למרום פסגתו, כלומר לתיאוב פנימי, שהוא דווקא יכול להיות מתלבש עם נימוס חיצוני. זה המחלה החמורה ביותר, ועל זה צריך להציל את העם על ידי זה שפה שוברים. שבוע טוב, בהצלחה.